רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, שלום דרור.
צהריים טובים אופי.
וצחי קוונטינסקי, מה קורה צחי?
נהדר, תודה רבה.
על קו הטלפון, טלפון מספר 1, משה ריקובר.
מה קורה חברים, מה העניינים?
ריקו...
אפשר לברך...
ברוך מרפא קורונה? עוד לא.
עוד לא, עוד איזה יומיים, אבל אנחנו כבר, זה נשאור את האחרונה. שבוע שעבר לא אוויר בריאות כדי לדבר איתכם, עכשיו גם אוויר דליל, אבל עוד אפשר.
איפה קיבלת את הקורונה? מי הדביק אותך?
אני יודע. אתה תסתכל בפייסבוק, ואתה תראה שכל יום הוא מוסה, יום הולדת שמח למישהי אחרת. מרובק, לא שומר שני מטר, ברור שזה יקפוץ לו.
כל חברת סיוון הייתה השבוע בבית, זה היה ביצוע.
אתה מסבך אותי, אתה תאמין לי דרור, אין עליך, אבל לא, איזה מסיבות, אני לא יודע, תשמע, לקוחות, וזה אי אפשר לדעת, באמת אי אפשר לדעת, הקורונה משתוללת כמו מטורפת, חבל שאין מדד קורונה כמו מדד נדלן, אבל זה לא נורא, מקווה שיהיה מאחורינו עוד מעט.
טוב, אז ריקו, תכיר את צחי, אתה עוד לא מכיר אותו לדעתי, או שכן, צחי...
לא, בשם רק, האמת שאת השם מוכר, אבל אישית לא מכיר, נעים מאוד צחי.
אהלן.
וצחי הוא מומחה, יש לו בית ספר לנדלן, והוא מלווה משקיעים בנדלן, ולא יודע, במקרה אנחנו תכננו את התוכנית הזאת מזמן, אבל השבוע קיבלנו איזשהו סוג של טיוטה כרגע, לפרצוף, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית.
ברור, אי אפשר לפספס את זה.
אבל ריקו, מה אתה מספר לנו?
מה אני מספר? בוא, אני בחרתי הפעם, היה לי הרבה זמן להסתכל עיתונות, וזה האמת שבקטנה ניגע בשלוש כותרות שאני חושב שהן נכונות לשבועות האחרונים. אחד זה המשכנתאות שממשיכות כל חודש לשבור את השיאים של עצמם, ואנחנו רק אומרים לאנשים, תקנו דירות, תשקיעו בדירות, הכל טוב ויפה, אבל תחשבו טוב טוב איך אתם עושים את זה, תסתכלו קדימה, יש את הנוסחה שלא יותר משליש מההכנסות לבית אב, זה גודל המשכנתא שאפשר מבחינת החזר חודשי, אל תטעו שלא יהיה לנו מצבים לא נעימים, צריך להסתכל גם קדימה, אז אם אתם בגיל הנכון ואתם יכולים לקנות דירה ושליש מהמשכורת קדימה, תקנו דירה ותרכשו, כי זה תמיד טוב שיש נכס.
שליש מהמשכורת בחוכמה, דרך אגב, זה אומנם כלל אצבע, אבל צריכים גם לחשוב.
ברור, זה... ברור. אם אתה מרוויח 80 אלף שקל בחודש, שליש משכנתא, אז לא הייתי עושה את זה, אבל אם אתה מרוויח...
יש לי לקוח שנלחץ כמו... מזה, דרך אגב, הוא מרוויח 100 אלף שקל לחודש, הוא אמר, מה, זה יהיה לי כבד 22 אלף שקל לעשות בחודש משכנתא.
האמת שהוא צודק, כי אתה יודע, הוא לא הרוויח פרולונג 100,000 שקל בחודש, אז ומשכנתא לוקחים בממוצע של 25 שנה. אז הוא צודק, הוא צודק. אני לא הייתי קונה נכס שההחזר שלו זה 22,000 שקל בחודש, שזה בערך משכנתא של משהו כמו 4 מיליון שקל, רק המשכנתא.
3,950, לא רצינו לעבור ועדת אשראי פשוט.
כן, אבל אנחנו מדברים לא רק על דירות ראשונות, מה שאתה מדבר זה דירות ראשונות, ואנחנו צריכים להסתכל גם על דירות נוספות, ואז לראות ההכנסות מהדירות הנוספות, ולקחת את זה בחשבון.
כן, 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 יש הרבה שיקולים, ובשביל זה יש את יועצי המשכנתאות שיכולים תמיד לעזור. דבר שני שרציתי לדבר עליו, המשרדים, אנחנו אולי שבוע הבא באמת נאריך רק בנושא הזה, אבל המשרדים שכולם הספידו אותם לפני שנה ושלושת רבעי שהקורונה התחילה, אמרו אין יותר משרדים, כולם יעבדו מהבית, אז אחרי בערך שלושת רבעי שנה מתחילת הקורונה, פתאום אנשים ראו שהיה זום כבר מעצבן ושצריך את הנגיעה האישית בפגישות, וגם המשרדים, אתה בבית, אתה פחות אפקטיבי מאשר אתה במשרד. זה בסדר אם תעבוד יומיים בשבוע מהבית, אבל אתה חייב את שאר השבוע במשרד, עבוד הצוות. שוק המשרדים פה ריח, ממש פה ריח, אין משרדים פנויים, המחירים חזרו לעלות, עסקאות גדולות. רק לפני, אני חושב, יום יומיים התבשרנו שבמגדל הספירל באזור של אבריאלי, זכו סולל בונה ונתיב לוינשטיין, שזה מדהים, זה פרויקט של 600 מיליון שקל בערך ביצוע. מגדל בין הכי גבוהים, או הוא הולך להיות הכי גבוה שיש במדינת ישראל, יסתיים בעוד 5 שנים. שוק המשרדים פורח ורותח.
אני חושב שאתה אופטימי, אבל...
אני לא חושב, אני מכיר עסקאות, אתה זוכר דרור, דיברנו על איזושהי עסקה שאתה ואני מכירים בקריית השרון בנתניה, אנשים שם כבר עשו תשואה, הם רכשו בדיוק לפני שנה, בספטמבר לפני שנה הם רכשו את המשרדים ב-7,500 שקל למטר מרובע, והם זה שווה 13,000 שקל למטר מרובע עם הקורונה. אז...
כן, אבל עדיין אתה צריך לקחת בחשבון שה... העסקים קיבלו בית ספר בתקופה הזאת של הקורונה. קודם כל הם קיבלו בית ספר של התייעלות, שלא צריכים את כל השטחים הענקיים של המשרדים. עדיין, אני אומר לך שאני פוגש שאנשים עובדים מהבית וכן עובדים מהבית, והאמירה הזאת שאנשים פחות אפקטיביים מהבית, בדיוק היום הייתה לי שיחה על זאת, על הדבר הזה עם איש עסקים, שסיפר לי שדווקא עכשיו, בטח עוד מתקופת הקורונה, הוא משלם יותר מזכורות לאנשים, בגלל שאנשים עובדים יותר שעות והם יותר יעילים מהבית, ויותר מזה הוא סיפר לי שלמשל קרה לו משהו שהוא בחיים לא היה לו לפני זה, שבמוצאי שבת פתאום הוא רואה את המחשבים עובדים והכל עובד, ואנשים עובדים ואנשים מחלקים את הזמן שלהם, ואנשים גילו את זה שאפשר לעשות את זה. ועדיין חברות כמו אינטל, אני עושה ייעוצים המון, אני הרי מגיע מדבר עם אנשים, אנשים מחברות גדולות כמו אינטל, כמו אחרים, עדיין עובדים מהבית. ואני לא הייתי מהמר על זה ששוק המשרדים בפריחה כזאת. אמרת נכון על השרון, יש גם תזוזה גדולה מאוד שאנשים הבינו שלא חייבים להיות במרכז תל אביב, אלא אפשר ללכת לפריפריה ואפשר לעבוד מהפריפריה ואפשר לעשות את הדברים, ושגילו שאפשר ממרחק, אז צריכים לקחת את שוק המשרדים בערבון מוגבל.
אני מסכים איתך באמת חלקית. הנושא הזה, אנשים כן צמצמו, חברות צמצמו את השטחים שלהם, כי אם באמת אפשר להתייעד, ואם עובדים יומיים באמרית, אז אפשר לאותו מקום לעשות את הג'אנגלינג בין העובדים. זה נכון שצמצמו ויותר יעילים, אבל כל ההנפקות שהיו, ועוד שעוד יהיו עד סוף השנה של חברות הייטק, הייטק פורח.
בסדר, זה שני דברים פורח.
כן, זה דברים
נכון
שונים.
נכון שהייטק הוא המנוע שלנו לשוק המשרדים, וההנפקות...
אני חושב שגם זה המזל שלך, של נכון, המשרדים.
ברור. אבל ריקו, אני עדיין חושב שאנחנו לא קולטים את תמונת מצב השוק גם בתחום המסחר וגם בתחום המשרדים. ואני חייב לציין שאני רואה הרבה משרדים ריקים, ואני רואה ירידת מחירים.
וגם חנויות.
ואם תקרא את הדוח החצי שנתי של נדמה לי זה מתם, מראה לך את הירידות. בחלק מהמקומות הוא טוען שהירידה היא קטנה, בחלק מהמקומות הוא טוען שהירידה היא
קטנה. זהו, ודרור, בוא תיסע כאן ברחוב הראשי. חלק מה... פה למטה כל החנויות ריקות. ואני, ויש כאן משרדים.
אז רגע, לא נגעתי, רציתי
להשאיר
את
המסחר.
בואו
נפריד בין...
לא, ואני אומר, ואם תרים את הראש, תראה הרבה שלטים לאורך הרחוב, משרדים להשכרה. מלא.
אני יכול לספר לכם שאני, בגלל שליוויתי איזה מנכ״ל חברת הייטק, גם ברכישת נדלן, למגורים, באמת דירות השקעה, והוא הזמין אותי לפני שנה, היה לו משרדים של 5 קומות, הוא ירד ל2 קומות, הוא בא, רק רצה לדעת איתי איך לעשות את זה נכון. הוא אומר, שמע, אני צריך את זה לאנשים שנמצאים פה, למחירות, למפגשים, לישיבות צוות, לכל, הוא עשה אופן ספייס בחלק מהמקום.
אנחנו קוראים לזה מודל היברידי, וזה בעצם הרעיון של לעבוד גם משם וגם מפה, ושכשתגיע אליך איפה לשבת ותרגיש מאוד בנוח, ושיהיה לך כיף ונעים.
ה-WeWork נהיה...
עדיין.
לכולם, לא. אני אומר, ה-WeWork נהיה לכולם. כלומר, כל חברת הייטק נהייתה ה-WeWork לעובדים שלה. אל תשים...
לא בכדי גם התחום הזה מאוד מאוד התפתח של המתחמי תעסוקה, אבל גם הוא, לך תראה מקומות, גם ריק.
נכון.
עדיין, השוק הזה...
אני מסכים איתך שגם ראינו בשבועות האחרונים וגם בימים האחרונים מכרזים גדולים ודיווחים של חברות רציניות, על עסקאות גדולות.
נכון, אנחנו רואים את גביעם, אנחנו רואים את עזריאלי, נכון.
אני מסתכל על מישהו אחר בדרך כלל, אבל שים לב שהנושא של עירוב שימושים נכנס כבר כחלק אינטגרלי בתוך העסקאות האלה, וכבר מדברים על זה שזה לא רק גם מגורים, זה גם יהיה כבר בית אבות, וזה יהיה גם בית מלון, וזה יהיה, לא זוכר כבר מה עוד, אבל...
ואתה אומר כאן נכון, שפעם עירוב שימושים זה היה כמו
מילה
כללה.
גסה.
זה היה זה כללה.
פעם זה היה כמו רשע, נאצי, ו...
כן, כן, כן.
אז עירוב שימושים הראשונה, אני חושב שבאמת העיר הראשונה שסחרתה את זה על דגלה, קוראים לה בת ים, והיא הלכה עם זה קדימה, ואני חושב שבאמת זה נכון לעשות את זה, זה נכון במתחם אחד, יש לך את הכל, לא צריך ללכת, אפשר לוותר על המכונית, זה מצוין, זה ילך ויגדל, אנחנו רק, אפילו חיתולים של זה, אנחנו בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה, המקום במדינת ישראל, הקרקע במדינת ישראל, המשאב המרכזי הוא מצומצם, ולכן זה יהיה נכון, אין ברירה אלא לבנות לגובה ובעירוב שימושים, לעשות את הכל במקום אחד, לצאת לבלות אחר כך עם הרכבת התחתית במקום אחר, שזה מעולה, אבל בהחלט זה שוק שעוד יפרח.
ריקו,
דבר אז שלישי,
רגע,
מה?
רגע, אז שנייה, בוא כן, נחבר מה? את הנוכחות של צחי פה לאמירות שלך, ונגיד שבשוק, אני דווקא לוקח את שוק המשרדים. שוק המשרדים, אנחנו הזכרנו פה את קומות הענק, 5, 6, 7, 8, אבל היה טרנד של לפני 2, 3, 4, שמכרו משרדים של 2 מטר על 2 מטר. והתחום הזה לדעתי התרסק.
אתה יודע שאני...
עזוב מה אמרנו ללקוחות שלנו.
אני זוכר שהיו באים אל האנשים ואומרים שהם קונים...
למיקרופון.
ממה זה נולד? זה נולד מחוק דירה שלישית ומהכל, שכמובן אתם יודעים שחוק דירה שלישית, הביטול שלו נקרא על שמי, זה צחי קווטינסקי. אז בעקבות זה כל היזמים עברו...
הוא אמיתי. אמיתי, תקרא, זה על שמו.
כן. אז...
עד היום יש מישהו שמחפש אותו.
כך לא. אנחנו לא חברים טובים. בקיצור, עברו לטרנד חדש למצוא נכסים ב-300,000 שקל, גם הרי הנכסים האלה נהיו חסרים. ואנשים התפתו לזה, והם לא הבינו, הם לא הבינו, בלי קשר לקורונה, שגם שאתה קונה משרד קטן, או גם שאתה קונה חנות במקום, זה לא כמו שהרי אם חברה גדולה רוצה, למשל בקניון, רוצה לשלוט בו, היא חייבת להחזיק את כל הקניון. אם היא רוצה משרד גדול, היא צריכה לקנות קומה ולשלוט בכל הקומה. מקטנים זה לא עובד, ואנשים קנו והסתבכו. וזה בדיוק מה שאתה אומר, שזה היה, אנשים שניצלו את התמימות של האנשים למכור להם דברים לא נכונים.
עזוב שזה בהסכם שיתוף.
לא, זה לא זה.
זה כבר.
הראשונים שסגרו את ה... בשנתיים האחרונות, הראשונים שסגרו את הדלתות ועברו לעבוד בבית, זה רואה חשבון יחיד, מנהל חשבון יחיד, עורך דין יחיד, שאמר, מה אני צריך לנסוע לבני ברק, לעלות לקומה 17?
אז אני יכול לספר לך על סוכן ביטוח, שהוא מאוד צנטרליסט, שצריך את כל העובדים שלו מתחת לסינר שלו, והוא מצלצל אליי, אנחנו חברים מאוד טובים, ואומר לי, צחי, למזלי נגמר לי החוזה, והייתי צריך לחשוב אם להאריך אותו. הוא אומר, ואני החלטתי לשלוח, ראיתי שבחברות ביטוח עובדים מהבית, אז גם שלחתי את העובדים. הוא אומר, אתה לא יודע איזה כיף לי, איזה התייעלות נהייתה לי בעסק, איזה יופי. אז אנשים למדו פרק, זאת אומרת, הקורונה, שאלו אותי היום עם הקורונה, עכשיו ישבתי בפגישה, שאל אותי אותו בחור, מה עשתה לי הקורונה? אמרתי, עשתה לי רק טוב. היא לימדה אותנו פרק, שאפשר לעשות גם את הדברים אחרת.
נכון. ריקו, אתה רוצה לדבר על הנקודה השלישית?
נקודה שלישית, כן, בכותרת נושא הפרופטק, אנחנו ראינו שבוע אקזיט, אם אפשר לקרוא לזה אקזיט, של חברה שנמכרה לקורפורט העצום הזה שנקרא JLL, ש-JLL זה עושה המון דברים במסחר, מניהול ועד תיווך של דברים גדולים. כל חברת ענק הייטק שנכנסת לארץ או שרוצה למצוא משרדים בארץ, כמעט כולם הולכים דרך JLL, שהוא הגוף שמוצא להם את המקום הנכון, ואנחנו באמת ברכות. אני חושב שהפרופטק זה נושא חם שלא התחיל אפילו. הייטק זה נמצא אצלנו כבר כל כך הרבה שנים בנושאים שונים ומשונים, ובפרופטק זה בעצם property technologies, כל נושא נדלן. שהם בהייטק, מבינה מלאכותית שיודעת למצוא לך את הדירה הנכונה, שזה בגדול, זה מה שנמכר ל-JLL השבוע, ועד מתישהו שנעשה טיח בקירות עם רובוטים ביום וחצי עבודה, והנושא הזה בחיתולים, וכל אקזיט כזה, או כל חותמת כזאת על הצלחה, זה מדהים, וזה נותן דלק לחברות אחרות להמשיך ולעבוד בנושא הפרופטק. אז חברים, תמשיכו, זה דברים שהם מצוינים וברוכים לנו.
כן, ריקו, אז אנחנו נשחרר אותך להמשיך לנשום.
תאכול מרק רגל.
שיהיה לך רפואה שלמה.
מרק אוף, תודה רבה צחי, וניפגש בהזדמנות, אני מקווה. וחברים, מי ששומע אותנו, אם נשאר לכם אוויר בריאות, ולא עם הקורונה, או בגלל הקורונה, אם נשאר לכם עוד קצת אוויר, רוצו לקנות דירות, המחירים ממשיכים לעלות.
ממשיכים. תודה ריקו, תרגיש טוב.
ביי, להתראות. ביי ביי.
ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, שמחים לארח את צחי קווטינסקי.
בסוף תגיד את זה
נכון. בסוף אני אגיד את זה נכון, לא זה...
קווטינסקי.
קווטינסקי.
שזה אומר?
קווטינסקי זה בעצם שם מוברט, תאמין או לא.
זה מוברט.
השם האורגינלי זה קווטיניץ, שזה בעצם אני פולני, שזה...
עיירה בפולין.
אני דור שמיני בירושלים, אבל קוויאט זה פרח. יש לנו אגף שלם של המשפחה שעבר לארגנטינה, הם נקראים קבטיניץ, אפילו התאחדתי עם מישהו פה בארץ עכשיו. הטורקים החליטו שהסבא הגדול שהיה שם בצבא הטורקי, החליטו שיהודי חייב להיות לו סקי בסוף, והוסיפו לנו סקי, ומאז אנחנו קבטינסקי. אז הנה, ואני דור שמיני בירושלים, וגאה מאוד בזה.
אתה עדיין ירושלמי?
אני דור שמיני וגר בירושלים, אפילו באותה שכונה שנולדתי.
יפה, זה לא קורה הרבה, לצערנו, בעיר הזאת.
כן, האמת היא, זה נכון.
העיר השלילית של אנשים כמוך.
אני אבל חושב דווקא דור הצעיר יותר, לא אנשים כמוך. אתה ירושלמי שורשי מאוד.
לא, האמת היא שגם החברים שלי, ואני לא ילד, גם החברים שלי הרבה מאוד עזבו, אבל הרבה מאוד עזבו בתקופה ההיא למבשרת, למשל, למקומות כאלה.
לא שינו מקום, אזור חיוג.
כן, אבל עדיין, אתה יודע, דיברתי אתמול עם מישהו, אז הוא אומר לי, אני ירושלמי. אמרתי לו, מאיפה? הוא אומר, מבשרת. אתה יודע, הם מתחזים.
כן, לא.
אבל אני מקבל אותם. אתה יודע, אני גם בניתי במבשרת, שאמר 8 קוטג'ים. אבל כן, אתה יודע, זה סוג של גאווה של מקום נהדר. לצערי, גם הבן שלי כבר בחר לעבור לתל אביב, למרות שהבת הגדולה שלי היא ירושלמית, ובן אחד חזר עכשיו מאילת לגור איתי בזמן שהוא בלימודים. הבת הסקוני גרה איתי בעל כורחה. אבל כן, הרבה מאוד מסביבי עזבו את העיר. לצערי גם חלק לחול.
את ירושלים עיר מקסימה, בעיקר ביום שישי אחר הצהריים, שאין לחץ ויש אווירה כיפית. ולא בהיסטריה של היום-יום, שתמיד פקוק.
תראה, פקוק זה, ואנחנו לא פה בשיחה על ירושלים, אבל אתה יודע, אני תמיד שמח להיסחף לזה. גם אתה יודע, חושבים שירושלמים, אז כל היום יש לנו חרדים מסביב, וכל היום יש לנו דברים מסביב. אז ירושלים, אני גר בחלק של בית הכרם, של כיוון הר הרצל, לכל האזור, לא עין כרם, בית הכרם. אז נכון שגם מסביבי יש את הדתיים. אז א', אנחנו חיים בהרמוניה אדירה.
אני בא עם דתיים.
וזה אווירה נוחה. ונכון, פקקים יש היום בכל מקום. עכשיו אני נוסע לתל אביב, אין לי פקקים, ואני נוסע למקומות אחרים, אין לי פקקים. אז היום אנחנו נוסעים בתחבורה ציבורית, ולנו יש רכבת קלה, ולאחרים אין.
נכון.
עדיין, ירושלים ניצחה, השיגה.
חיפה קודם.
לא, לחיפה יש מטרונית.
כן, אבל חיפה מבחינת תחבורה הרבה יותר טובה מכולם, אני חושב.
זה שאתה יודע, אני עוסק הרבה בחיפה, ואתה יודע, אני הרבה מאוד קונה שם דירות למשקיעים ומתעסק שם. אני חושב שאחד הדברים שכן הצליחו לפתח, מה שלא קרה שם ביתר, זה את התחבורה, וראש העיר הקודם, זה היה הלב שלו לפתח את הכבישים בתוך זה, את חוץ מהמנהרה, כן, לפתח את הכבישים הפנימיים וכל הדרכים להגיע ממקום למקום שם. שזה עיר מאוד מורכבת מבחינת תחבורה, וכן, המטרונית עושה שם עבודה בלתי רגילה.
אני חושב שבחיפה זאת אולי העיר היחידה בארץ, שאתה יכול להגיע מכל מקום לתל אביב, בוא נגדיר את זה ככה, בלי ללכת יותר מדי ברגל.
כן, זה
נכון. או מוניות.
בתל אביב אתה רוצה ללכת ברגל?
לא. אני אומר, זאת העיר היחידה שאתה יכול לצאת מהבית שלך, ובמרחק הליכה סביר, כמו בחול, שאתה הולך לתחנת האנדרגראונד שלך, אתה יכול להגיע לתל אביב בלי יותר מדי התעסקויות.
גם בתל אביב אני חושב זה כך.
לא, כי תל אביב אתה נמצא בתוך תל אביב.
כן, לא, אתה יכול להגיע להרבה.
תראה, התחבורה הציבורית בחיפה היא מדהימה. אם אתה גר במקומות, ברוב המקומות יש לך תחבורות לכל מקום, ובכל מקום יש לך, למשל, אם אתה מגיע לצירים הראשיים, איפה שנוסעת המטרונית, היא לוקחת אותך מצפון, ואז אם אנחנו מדברים על תחבורה מרכזית, אז לצ'ק פוסט, ששם יש גם תחנה מרכזית וגם תחנת רכבת, או לחילופין דרומה לבת גלים, שהיום שמעתי שאישרו שם איזה טאבה רצינית, או לחוף הכרמל, שיש שם גם תחנה מרכזית המשנית וגם תחנת רכבת. זאת אומרת, מאוד קל לצאת מחיפה, ואתה אומר משהו נכון פה. וגם מהשכונות המרכזיות, יש תחבורה ציבורית בלתי רגילה וזמינה מאוד.
שבוע הבא אנחנו מארחים כאן את אסף גוסט פרויד, שמיים מקרקעין מחיפה. מאוד אוהב את הפוסטים שהוא מעלה, אמרתי, אתה חייב לבוא. אז כנראה נדבר גם.
אז בוא נתמקד רגע בצחי.
כן, צחי.
דיברנו, רמזנו עד עכשיו במה אתה מתעסק, אז בואו תרחיב טיפה.
מה שאני עושה, אני בחרתי את המונח הזה, פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, זה המיתוג שמזוהה איתי. אני עושה את זה בכמה צורות, אני מלמד השקעות נדלן, יש לי קורסים, שבוע הבא אני פותח קורס, היום אני עושה את זה בעיקר בזום, יש לי קורסים מאוד מוסדרים, אני מלמד כבר 16 שנים. אני מתעסק בנדלן 31 שנים. אני יועץ לאנשים, אני כמעט, אין כמעט יום שאני לא עושה ייעוצים, כולל עכשיו, אני בא מייעוץ כזה, והיום בעיקר בזום, לאנשים, איך לבנות את החיים על בסיס נדלן, לקנות דירות למגורים, דירות להשקעה. בעצם אני עושה את ההכנה שממנה הם מגיעים אחר כך, הנה, יש לו זוג שהגיע אליו, שאני בונה להם את התוכנית, ואז הם מגיעים ליועצי משכנתאות ליישם את זה, ואני עושה גם ליוויים. זאת אומרת, חלק מהאנשים שאני מייעץ להם, אומרים, שמע, אנחנו, או אין לנו זמן, אין לנו ידע, אין לנו יכולת, אנחנו מפחדים, ואני מלווה אותם, ואני כבר קניתי מאות דירות לאנשים להשקעה. אני קונה רק באזורים שאני מומחה בהם, וקל לראות כמה אני מומחה בהם. אני שולט בשליטה מוחלטת. אני מנצל את כל הידע המודיעיני שהתעסקתי בו בעבר בשביל ללמוד
אזורים. איזה אזורים מומחים?
זוכר פעם היית סיורים לבאר שבע?
אני עדיין עושה סיורים לבאר שבע. דרך אגב, עשיתי עכשיו פודקאסט, יש לי הרי ערוץ פודקאסט שכבר עלו בו 67 פודקאסטים. עכשיו, הפודקאסט האחד לפני האחרון זה היה עם עיריית באר שבע, עם אדריכל העיר ועם רועי ועם אדריכלית השימור שם רותם. עשיתי על העיר העתיקה שהיא חביבה עליי בבאר שבע. אני גם עשיתי סיורים עם עיריית באר שבע, סיורים בחיפה, אפילו בטלוויזיה תיעדו סיורים שלי. אז אני מתעסק היום בעיקר בחיפה, בטירת כרמל, אזור פתח תקווה, ירושלים. זהו, ואני מומחה כמובן בכל, אני משתדל לדעת לא ברמה של לקנות נכס, בגלל שאני לא יורד לרזולוציה הזאת, אבל אני מומחה בכלל בארץ בנדלן. אני מתעסק גם דרך אגב בתקווה.
שם מושה אחת גדולה.
אבל אתה יודע ש...
שהולכת ונפטרת.
אז ברוך השם, לפני שלושה חודשים הזמינו אותנו לזום, מאוד יפה, מאוד מעניין, עם תוספות בנייה ועם הכל, מאוד מעניין. אני לא יודע כמה זה מהר יקרה, בגלל שיש שם אוכלוסייה שלא מאפשרת לעשות את זה בקלות.
הקושי. עכשיו לקחת את העיר, את השכונה הזאת ובאמת לחלק ולתת לך את החלק, את החלק, תת חלקה האמיתית שלך או את החלקה שלך, כשאתה חושב שכל השטח שמסביב הוא בעצם שלך, היא מאוד בעייתית ושם לא יהיה פשוט.
לא, זה גם לא פשוט מהבחינה
שיש שם הרבה... בוא רגע נעשה סדר. מה קורה בפתח תקווה כרגע? בשכונת התקווה?
שכונת התקווה זה מושה.
אנחנו יודעים מי מושה, ויש לנו עכשיו...
יש תוכנית של העירייה? להתחיל לחלק את זה, לעשות פרצלציה.
העירייה, העירייה גייסה 50 מיליון שקל לצורך העניין. תראה, התעודה של שכונת התקווה היא התעודה מאוד מאוד חשובה לעיר. הם גם מאוד מקפידים עליה. מה הכוונה מקפידים? העירייה למשל לא נותנת בנייה לגובה בשכונת התקווה. מה שכן נותנים ברוב תל אביב, שכונת התקווה נותנים מקסימום לבנות 3 קומות וחדר על הגג. רוצים לשמור על איזשהו מבנה של השכונה, תזכור שזה גם שכונה עם סמטאות מאוד צרות, ואחת הבעיות הרי של תמות, הנה יושב לנו מומחה לתמה, אחת הבעיות של תמאות או של בנייה לגובה זה החשכת אזורים וגם הצללה או בעיה בתשתיות, שם מאוד מקפידים, אפילו בטאבה שקיימת היום, אם אתה לוקח 2 מגרשים ואתה מאחד אותם ואתה בונה באמצע, נותנים לך יותר אחוזי בנייה, רק לעודד שיהיה שטחי אור ושטחים ירוקים. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בתקווה זה א', בגלל ההיסטוריה של האוכלוסייה שלה, ששם היו כל מיני השתלטויות, והיו כל מיני בעיות, והייתה שם תקופה של הרבה פשע וכל מיני דברים, אוכלוסיות חלשות, וכל מיני דברים רעים שקרו שם. אני בעצמי, היה לי שם נכס שאת המגרש לידי היה השתלטות של מישהו, של עבריין, שהשתלט. ויש שם הרבה דברים. עכשיו גם הלכו שם, בגלל חוסר השליטה באזור, אז יש הרבה חלוקות של דירות, ועשו, אתה רואה בניין שהרי גם אין רישומים של הבניינים מסודרים, אז אתה רואה פתאום בניין שצריכות להיות בו 4 דירות, יש בו 9 דירות, אם לא 17 דירות. החלוקות איומות ונוראות, אני זוכר שהתחלתי לחקור ב-2006 נדמה לי, שהתחלתי לחקור את השכונה הזאת, וראיתי שם אנשים גרים בחדרים של 10 מטר, אז זה שכונה שנהיה בה בלגן, נהיה בה כאוס רציני, וזה שכונה עם המון פוטנציאל, יושבת על נקודה מאוד יפה בתל אביב. אז עכשיו העירייה עובדת על זה ועושה מאמץ מאוד גדול, וכחלק מהעניין היא גם מסדירה את האחוזי בנייה ואת הדברים כדי שאפשר יהיה לחלק את זה נכון. אבל ללכת להתעסק כמו שאמרת נכון, להתעסק עם בניינים שחילקו אותם לתשע דירות שהם צריכים להיות ארבע, זה בעיה. יהיה להם בעיה, יהיה להם בעיה עם ההשתלטויות, אבל הם יתגברו על זה. כן.
אבל ללא ספק, כל החלק, תל אביב, כל מה שמזרחית לאיילון, נדמה לי שנקרא רובע תשע, בהחלט פוטנציאל מעניין.
כן. שם תחשוב, יש שם שכונת עזרה וזה, ועכשיו גם ליד זה. כן. יד אליהו וכל האזורים, זה סך הכל אזורים נדרשי פיתוח, ותזכור שבסופו של יום אין עתודות של קרקע בתל אביב, וחייבים לפתח אותם.
נכון, נכון.
תראה, גם בשכונת שפירה, כמה שהיא רצה, תראה שהיא לא התפתחה לגמרי, גם בגלל בעיות של בעלויות.
מאפיין דומה.
וזה דומה מאוד, הן מאוד דומות, שכונת שפירה ושכונת התקווה.
אוקיי, אז... מי האוכלוסייה שבעצם אתה רואה ביומיום? אנשים עם כסף או אנשים בלי
אני
כסף?
אני פוגש, האוכלוסייה העיקרית שמגיעה אליי, דבר שדרך אגב קיבל איזה תפנית קטנה בעקבות הפודקאסטים, אבל שאתה יודע ששואלים אותי למי אני משווק, אז בדרך כלל אוכלוסייה של גיל 40 פלוס, זה אנשים ש... יש להם, אתה יודע, או שהם כבר יש להם בית עם משכנתה, או ש... יש להם, נוצר להם כסף כתוצאה מחסכונות או ירושות, או שהבית שלהם עלה במחיר ואפשר לשעבד, למרות שאנחנו תכף נדבר על זה עם התיקון שעכשיו הולך להיות, אבל אופר יספר לנו בטח שיש לזה פתרונות שכבר אנחנו יודעים אותם. זה עיקר האוכלוסייה שמגיעה, הרבה אנשים לא מודעים לזה. אנשים לא, יש הרבה מאנשים שיש נגיד 100,000 שקל ולא מודעים שהם יכולים לקנות נכסים, בזכות שיעבודים שהם עושים על נכסים, ואז...
כן, למרות שהשבוע קיבלנו שום סוג של...
לא, זה, על זה אמרנו שנדבר
תכף. כן.
אבל יש לזה פתרונות, יש לזה פתרונות.
טוב, לי יש גם דעה לגבי זה.
אבל זה לא משנה, ולשמחתי, מה שקרה לי בעקבות הפודקאסטים שאני מעלה, וזה שהרבה מאוד צעירים שומעים את זה, ואני מוצא את עצמי דווקא בשנה האחרונה המון מייעץ לחבר'ה בני 20 פלוס, בתחילת הדרך מה לעשות, ואני פוגש אותם, משהו שלא היה לי. עוד פעם, אני אומר את זה לפני כולם, אני משתדל לא ללכת לאלה של החלומות שמחפשים את כל הפיצולים ואת כל האגדות ואת כל אלה שחושבים שיש 10% תשואה בכל מיני מקומות או כל מיני הבטחות שמבטיחים. אני, מי ששומע אותי ומי שמכיר אותי יודע שהרגליים שלי על הקרקע, אני יודע מה באמת יש, לא אגדות. אני לא מתעסק עם דברים לא חוקיים ולא שטויות, אלא אני עושה דברים שצריך, ובסופו של יום זה מוכיח את עצמו.
כן, בסופו של דבר שאתה לוקח ומספר סיפורים, הסיפורים, זה סיפורים בסוף. יש מציאות, אבל...
אני יכול לזרוק קצת שאלות?
הנה, דרור, קטע מומחה.
לא, אני... לא, לא שאלות מכשילות.
לא, רע שאני גדול.
לא, לא, ברור.
גם אני קטנצ'י.
כן, אנחנו...
תשמע, צחי, רוב האנשים שלוקחים היום, שהולכים היום לתהליך של דירה להשקעה, המשפט השני שלהם זה... בתנאי הריבית הנוכחית היום, זה פשע לא לעשות את זה. אני רוצה לדעת מה יקרה אם חס וחלילה הריבית תקפוץ.
אז בוא תראה. אם אתה תצטרף לקורס שלי, או אם תבוא אליי לייעוץ, או אם תקבל את הליווי שלי, אתה תבין שאני אף פעם לא מוכן למשוך אותך לקצה. אני תמיד מסתכל מה יקרה אם מחר יהיה שינוי. זה לא רק השינוי הזה. נכון שגם יש שינויים שתלויים בסחחר והכל, ואז אני מזהיר את האנשים לא לחיות בשעננות. אני לא יועץ משכנתאות, אני לא מסתכר ממשכנתאות, אבל אני ממליץ להם לקחת אנשים כמו אופר, שגם ילוו אותם בכל הדברים האלה, לבנות להם את זה נכון, למקרה שיהיה להם שינוי, שהם יעשו את זה בזמן. אבל אני בונה גם את ההחזרים, אני תמיד משאיר איזשהו מקום, ושאני... עושה לך את הייעוץ, או שאני בונה איתך, אני בודק מה יש לך. אני אף פעם לא הולך על כל הכסף שלך. אני בודק אם יש לך עודף הכנסה. אני בודק אם יש לך עודף הכנסה, אז נגיד, ואני הולך לקנות לך דירה שמכניסה 2,800, ואני צריך לקחת משכנתה שזה, אז אני יכול לקחת 2,800, אבל אני יודע שיש לך מאיפה לשלם למקרה של תוספת או תקלה.
של חודש שאין לך שכירות לצורך העניין. הרי
חודש או חודשיים שאין לך שכירות, זה בדיוק עלייה של אחוזים גדולים ב... בעלות של המשכנתה. אז אני אומר שאתה בונה, ושהוא אמר קודם תקנו דירות ולרוץ לקנות דירות, אני רציתי להשלים, אני פשוט אופר ישר העביר את זה למוזיקה, תקנו את זה באחריות. והרעיון הוא לא לקנות בכל מחיר, לחשוב, אתה יודע, יש לי אנשים שאני עושה להם ייעוץ, ואני אומר להם כמה כסף, אני מתחיל לשבת בשלב של הכסף, הרי אותי מעניין גם האופי והכל. ובשלב של הכסף אני רואה שיש להם נגיד מיליון שקל, ואני אומר, אוקיי, אז בוא נשים 200 בצד, ו... 200, אתה רואה שאני ירושלמי? ו-800 נשתמש.
הוא גם נוסע עם אופניים סילקים, והוא מושך את קריאצ'ויים.
יש לי בלפים בסילקים.
והוא מצייר עם לורדים.
ולא נגיד לכם איזה סוכריות אני אוהב. ואז אומרים, לא, לא, אבל יש לנו עוד 100,000 שקל. לא, אני אומר, תשאיר צפים הצידה, תכין. גם בעודף הכנסה, אל תשתמש בכל. אתה יודע, באים אליי זוגות.
צחי, זה עסק. זה עסק, שאתה פותח עכשיו משרד עורכי דין.
חד משמעי, זה חד משמעי.
עזוב, אתה יודע, אני עכשיו הולך עכשיו אחורה 6-7 שנים, לא זוכר. בדיוק יצאתי מחברה לייעוץ משכנתאות שהייתי שם שכיר, לפני 7 שנים אני חושב. הלכתי לחבר שלנו, טל יצחק לוי, פגשתי אותו.
מוכיר אותו גם.
הוא עשה אצלי פודקאסט.
יפה.
אנחנו חברים מאוד טובים,
איש מקסים. ואני זוכר שהוא בא, ניסה לגייס אותי, והוא אמר לי, בוא, אתה צריך לקחת, בנה לי תוכנית עסקית, רציתי להכיר קצת עולם של התיווך נדל"ן, בנה לי תוכנית עסקית, תור מתווך, כמה אתה צריך שיהיה לך השקעה, מתי אתה תראה, ממש. אז אני אומר, לעזאזל, בשביל להיות יועץ נדל"ן, שאתה לא צריך להשקיע יותר מדי כסף מהבית, נגדיר את זה ככה, כי אתה הולך למשרד, כי אתה אולי משקיע כמה אלפי שקלים בכרטיסי ביקור, ואולי עוד אתר וכאלה דברים, פה זה נכס. אתה משקיע מהכיס שלך לפחות 50%, לא נדבר את צורות המימון, לפחות 50%.
כן.
לפחות 25% מימון, אם הגעת ל... איך קוראים לזה? אם זה הנכס הראשון שאתה חושב להשקעה. זה עסק.
חד משמעי.
זה עסק לכל דבר.
תקשיב לפודקאסטים שלי ותשמע את המילה. ודרך אגב, אני יכול להגיד לך בגאווה, וזה לא סוד, שיצחק, טל יצחק לוי, איך אתה יודע שהוא בן אדם אחראי? שהוא הלך, ושאתה שאלת אותו, אז הוא ייעץ לך. אבל שהוא רצה לעשות בעצמו, או שחשב על עצמו?
לקח איש מקצוע
שלו. לא, הוא בא לצחי. הוא בא לחבר, שאותו דבר אני עושה, שאתה עושה לעצמך, לך תדבר עם מישהו אחר. בגלל שהבן אדם נטול אמוציות, ויכול להסתכל על הדברים מבחוץ, וטוב שמישהו יסתכל עליך מבחוץ, ואתה לו אחד המקסימים.
כן.
הלוואי שהוא שומע את זה, כדי שישמע את זה.
אוקיי, אז אתה אומר, פחות מפחיד אותך סיפור של שינוי הריבית הצפויים במשק?
תראה, זה תמיד מפחיד, זה תמיד מפחיד, אבל אני מוכן לזה. אני לא מוכן אף פעם לקחת אנשים לקצה, ואז אני יודע... שהתנודתיות אפשר לחיות איתה. עוד פעם, ואמרתי, אחת הסיבות זה שאני חושב מה יקרה אם מחר, כמו שאופר אמר, לא יהיה לי חודשיים סוחר. אתה יודע מה? התפוצץ לי פעמיים הבוילר.
המזגן הולך, יש לך בעיה, זה כן. לא... אלם כן, קנית אולי דירה מקבלן, אבל שם כבר המחירים יותר גדולים, ואז יש לך גם אחריות,
לא
אבל
נעים,
עדיין...
לא נעים לי להגיד לך, גם כשאני קונה דירות מקבלן, אני מכין כסף רזרבה.
כי שם דרך אגב, לפעמים הסחירות שאתה מצפה לקבל יותר גבוהה.
לא רק זה. כשאני קונה דירה ישנה, אני יודע בדיוק מה יש לה. אני יכול ללמוד בדיוק את המחלות שלה, ואנחנו כבר במעקב. דירות חדשות, אנחנו אף פעם לא יודעים.
נכון.
אני יכול להגיד לך שעכשיו אני מתעסק עם איזו דירה חדשה, ואני רואה מה קורה, דירה של 7 שנים, לא, של 6 שנים, וכל מיני דברים שעברנו עם הדירה הזאת, אני מלווה את הדירה הזאת כבר הרבה זמן, כל מיני תופעות של רטיבויות, וכל מיני בעיות, והחלפת ריצוף, וחול רטוב מתחת, וכל מיני דברים, או פיצוצים כתוצאה מהחיפוי הלא טוב שיש על הקיר מבחוץ, וכל מיני דברים. היה יותר קל לי לגלות את זה בבית ישן, ששם אני יודע גם איך אני מכין את הדירה והכל, אבל זה לא משנה, צריכים להתכונן לכל דבר.
האם האפיק הזה של פנסיה מנדלן זה משהו שהולך ומשתרש אצל הציבור הישראלי?
אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו רואים את זה, שאנשים מבינים שזה דבר שעושה, תשמע, גם זה שאנשים שומעים שנכסים עולים בערך והכל, זה תורם. אבל אני אגיד לך סוד. גם אם תשבור, תקשיב לשיעור שלי, אז אתה תראה שאני מלמד אותך, או שאני מוכיח לך שקניית נכס היא טובה, אני מתייחס... שנגיד קנית היום דירה ב-800,000 שקל, ובעוד 20 שנה היא שווה גם 800. ואתה אומר, רגע, אז איזה מין עסקה עשיתי? ואני מראה לך שגם במצב הזה זה עובד לך וזה נכון. אז...
תלוי מה היה אחוז המימון.
לא, לא משנה, ממש לא,
לא
משנה.
זה לא משנה.
זה לא נכון.
כי גם באחוז המימון שאתה משלם, נניח, לקחת המשכנתא, אתה מוריד חלק מהקרן של המשכנתא. אז החוב שלך לבנק יהיה שונה מהחוב שתמכור את הדירה, מהחוב שרכשת.
תזכור גם שיש לך את מי שמשלם לך, אני מדבר על סוחרים, אבל אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, ונעשה את זה צ'יק צ'ק בעל פה, שאם אתה עכשיו קונה דירה, נגיד ב-800 אלף שקל, ואתה לוקח, ושמת 100 אלף שקל שלך, ולקחת 800 משכנתה. לקחת 800 משכנתה, אופר יגיד לנו ש-800 ל-20 שנה זה 4,000 שקל בערך לחודש. 4,000 שקל, דירה כזאת מכניסה נגיד 2,800 שקל לחודש. תראה, בחישוב בעל פה של שתי דקות שאנחנו עושים, אני צריך להוסיף בערך 1,500 שקל בחודש. תודה, זה יצא 1,200, אבל אני אומר 1,500. תודה, אספתי ביטוח חיים, אוספתי פיצוצים בצנרת.
ביטוח לנפש.
1,500 שקל בחודש. שמתי 100,000 שקל דאון פיימנט, הוספתי במשך 20 שנה 1,500 שקל בחודש, זה 360,000 שקל, תעשה בדיקה, זה 240 חודש, כפול 1,500, זה 360,000 שקל. אתה קנית דירה ב-100,000 שקל כסף שלך, עוד 360,000 שקל ב-240 תשלומים, דירה ששווה היום 800. אתה יודע מה? גם אם היא תהיה שווה 800 ביום שאתה תמכור, עשית עסקה נהדרת. עכשיו, שלא נדבר אם יש עליית ערך, ואם קנית נכון, ואם היה לך התחדשות עירונית, ואם היה לך את כל הדברים בדרך. אם יצרת לעצמך את הדבר הזה...
לא, יש פה עכשיו הבחנה מאוד גדולה של תכנון העסקה ולאיזה טווח אתה מתכנן.
אוקיי, ברור, אני רק נתתי דוגמה. אתה יודע מה, יש לך עוד משהו. באה אליי עכשיו לקוחה. היא גרושה ויש לה סכום של כסף, יש לה נגיד 1,000,000 שקל. היא באה אליי והיא רוצה לקנות והיא כבר חשבה מינופים והכל. אמרתי לה לא, בוא, בדקתי צורך שלה. היא חייבת עוד כמה אלפי שקלים הכנסה. אמרתי לה אין מה לעשות. נכון שאני צחי קווטינסקי המטיף למינוף והכל. לא, אנחנו נקנה דירה אחת. אנחנו נקנה דירה בכסף שיש לך. אני מדבר, 1,000,000 כאילו זה היה סכום לכולל, מעבר למה שיש לה עודף לדברים אחרים. אמרתי, נקנה בערך דירה שתכניס לך 3,000 שקל, הכנסה חודשית, 3,000 ומשהו. לא יהיה לך מינוף עליה. יהיה לך עוד 3,000 שקל הכנסה. אמרתי לה, יותר מזה, איזה 200, 300, 400, אתה שימי בצד ליום שיהיה לך איזה תקלה. והנה סידרתי לך עודף הכנסה. או תוספת הכנסה. העסקה צריכה להיבנות בחוכמה.
יש לה 1,000,000 שקל. יש לה, אתם אומרים, אנחנו מדלים את זה כעסק. יש לה חלופות אחרות בשוק?
תראה, אפשר לעשות עוד כל מיני דברים. אתה יכול לקנות פוליסת חיסכון ולקחת הלוואה על בסיס. אתה יכול לחלק את הכסף לחלק של שוק ההון וחלק של זה. אתה יודע, בא אליי, הנה, בא אליי לפני כמה שבועות, אפילו אחר כך במפגש זום שלי, יש לי הרי מפגשי זום ביום ראשון, אפילו חשף את עצמו, אני לא אמרתי, אבל הוא סיפר לאנשים, בא אליי בן אדם בגילי, בן 62, בדיוק בגילי, והוא מומחה לשוק ההון, והוא, יש לו סכום מסוים שהוא עובד איתו טוב ועושה 7% בשנה. אמרתי לו, אל תקנה נדלן. אמרתי לו, תמשיך, בגלל שהקנייה של הנדלן תעכב אותך. יש אלטרנטיבות. כל בן אדם צריך ללכת ולבנות לעצמו את האלטרנטיבות. יש מתכננים פיננסיים שיודעים לעשות את זה. רק יש לי בקשה לאנשים. אנשים, ואני אקח בשחצנות ואני אגיד, אני מאוד אובייקטיבי. אני משתדל לתת את התשובה הכי אמיתית, שלא גם תוביל להמשך לפרנסה שלי, שזה הליווי. לכו לאנשים, לא אלה שמשווקים אחר כך איזה נדלן או משהו,
שיש להם אינטרס.
שיש להם אינטרס להוביל אתכם, והם קוראים לעצמם יועצים, אבל בעצם הם משווקים של המוצר שלהם. לכו למתכננים פנסיונים. אני לא סתם, הבאתי כאלה עכשיו לפודקאסטים שלי, כדי שאנשים ישמעו אותם, או למפגשי זום שלי. לכו לאנשים טובים, שגם תלכו ליועצים של פנסיה, שיבדקו לכם מה הפנסיה שהולכת להיות לכם, איפה הכספים שלכם הולכים, איפה אתם הולכים להיות בגיל הזה. אחר כך תלכו למתכנן פיננסי שיבנה אתכם את התוכנית. אבל גם שאתם בונים, אני רואה שמגיעים אליי אנשים מתכננים פיננסיים, לא תמיד המתכננים פיננסיים מודעים איזה נדלן אפשר לקנות, ואז הם לא יודעים לתת את התשובה. אני יודע גם לתרגם את זה לכיוון הזה. אבל ללכת לאנשים טובים ולקחת יצח.
גם לפזר את הביצים בכמה סלים, זה מאוד מאוד חשוב.
זה בסדר גמור.
זה לא...
האם המשקיעים טובים לשוק הנדלן?
כן, המשקיעים טובים. צריכים לזכור שכך לא נעיף את המשקיעים מהשוק, שעולה אז את המס ל-8% ושהוא קבע את חוק דירה שלישית עד שביטלנו את זה, למעשה המשקיעים הלכו צעד אחד אחורה. והוא הקטין את כמות המשקיעים. לא כל אחד, לא כל אחד יכול לקנות דירה בארץ. מה שקרה לנו בתקופה הזאת, קרו שני דברים. נכון שעליית הסחירויות הייתה גם מזה שאנשים התחינו את עצמם לחוק, למס של דירה שלישית, ובגלל שאני, השם שלי התפרסם, אז אני הייתי הכותל, אני כמה חודשים לא עבדתי, אני כמה חודשים רק עניתי לטלפונים, שאנשים היו מתקשרים להתייעץ איתי או להגיד. דרך אגב, זו הסיבה שפתחתי את זום נדלן שלי בתחילת הקורונה, כדי לענות, ידעתי שאנשים זקוקים להיצע, שזקוקים למקום לפרוק, שפחדתי שאנשים יעשו טעויות, שימכרו נכסים מלחץ. אז פתחתי את האפיק הזה, וזה תפס תאוצה, וזה נהיה מוסד הזום הזה, אתה השתתפת שם, אופר. ומה שקרה עוד זה שלא היה לנו תחרות. ברגע שלא, אנשים לא קנו נכסים, לא היה נכסים להשכרה, ואנשים יכלו להעלות את המחירים של הסחירויות. זה גם עלה לנו בגלל שעלה לנו המיסים. אתה יודע, שעולה לנו חומרי הגלם, אנחנו אנשי נדלן, אנחנו אנשי עסקים, אופר אמר. ושעולה לנו חומר הגלם, אנחנו מעלים את מחיר המוצר. אז מה שקרה כתוצאה מזה שלא היו משקיעים, זה שעלו התשואות לאנשים, ומי שנפגע זה האוכלוסייה החלשה. ואני אמרתי את זה גם דרך אגב בוועדת הכלכלה של הכנסת.
קרה דבר הרבה יותר חמור. וזה שאותם משקיעים שהבינו שאי אפשר לסמוך פה על הלכו לחול והוציאו מיליארדי דולרים מפה לשם, כסף
שיהיה קשה מאוד תקופה,
יהיה לראות אותו חזרה.
אני אמרתי באותה תקופה ששרי האוצר של פעם מתגלגלים בקברים שלהם, אלה שכבר אינם.
ודרך אגב, אני חושב שבעקבות הקורונה והרבה דברים שקרו בחול, דפק חלק גדול מהכסף שיצא לחוצה.
אני אגיד לך, אנחנו מערכים פה גם מלווי משקיעים לחול, לחול קרוב, לחול חצי קרוב ולחול רחוק. והאוכלוסייה שהיא ברובה לא מקצועית וסומכת על האנשים שהם מדברים יפה ויודעים להתבטא כמו שצריך, הולכת ברוב המקרים, אני אומר, קצון לטבח. והיו, אין לי טענות כלפי המשקיעים, אבל אנחנו ראינו אחד יציאה אדירה של כסף מכאן.
נוראית.
וחלקה למדינות שאתה לא מבין למה אנשים הולכים, כאילו קנו את המספרים. ושתיים, אנשים לא הבינו, ופה אולי אני נספיק לדבר גם על זה, שכשקנית נכס יש גם נושא של ניהול, ניהול הנכס.
אתה יודע, בגלובס, שעשיתי בכסף בקיר, עשיתי את הפודקאסט, כתב עליי גיא ליברמן, העורך של נדלן גלובס, שהיה גם דרך אגב עורך בזום שלי, כתב עליי המשקיע שמתנגד להשקעות בחול. ואתה יודע, זה השם שנוצר לי. ואני כל פעם צריך להסביר, אני לא מתנגד, אין דבר כזה שבחול אין השקעות טובות, יש השקעות מעולות. אני אומר לאנשים, אתם הולכים להשקיע בחול, יש אנשים נהדרים דרך אגב שמלווים, ויש אנשים לא נהדרים, גם בארץ יש נהדרים ולא נהדרים, אבל מה היתרון? בארץ, אם נגיד קנית עם מישהו לא נהדר, אז אם זה, אתה לא תלוי בו כל החיים. הרי אחר כך זה השפה שלך, זה העורך דין שלך, זה החוקים שלך.
אתה יכול לנסוע ברבע שעה.
יכולת התיקון, לא רבע שעה לפעמים, יכולת התיקון היא פחות כואבת.
והיא יותר בשליטה.
יפה, היא פחות כואבת.
הבעיה בחול שיותר מדי סומכים. וצר לי להגיד לך, אנשים בארץ הם פתאים. אתה יודע, אני מגלה בייעוצים שלי שאנשים נתנו לאנשים כסף בלי לקחת ביטחונות. או אנשים הלכו כמו עיוורים. אתה הולך לקנות בחול, אם למשל אתה הולך להשקיע בברלין, בלי להיכנס לסיפורים, אתה הולך להשקיע בברלין, לפני שאתה משקיע, תבין מה קורה שם, תבין שיש שם חוק הגנת הדייר דרקוני, שאי אפשר להעלות שכירויות, תבין את כל הדברים.
אי אפשר לפנות דייר.
תבין שאתה קונה דירה, ופתאום מסתבר שההעסקה המרכזית התפוצצה, אתה צריך להשקיע 100,000 אירו כל דירה בשביל להחליף את ההעסקה המרכזית.
זה כמו בדיירות מוגנת בארץ. ואני אומר, תלמד משהו, אבל החקירה הכי גדולה שאתה צריך לעשות זה מי לוקח אותך. ועוד פעם, ואתה אמרת את הדבר המרכזי, רוב אלה שלוקחים אותך לחול לא מתחייבים לך לחברת ניהול. זה דבר שיכול להשתנות. לך, אני דרך אגב, יהיה בעוד שבועיים יעץ לי פודקאסט, יעץ לי זום נדלן, כמו שאתה השתתפת ביום ראשון, עם איזה חברה מארצות הברית שנותנת ניהול דווקא של ישראלים, עם איזה פיתוח חדש, אז כדאי לבוא ולשמוע את זה, אני כבר מחכה לזה, אבל זה הלב של העניין, אתה צריך לדעת שיש לך אבא ואמא. חוץ מזה, הרבה מאוד מהמשקיעים שמשקיעים לך בחול, הרי אני, אחד הדברים שמזוהים איתי, זה שאני אומר, ויסלחו לי המאזינים ובעיקר המאזינות, שאני אומר שבנכס שאתה קונה אתה חייב לעשות פיפי. מה הכוונה? אתה לא צריך לעשות באמת, אתה צריך לעמוד בנכס. זה המשמעות, זה אבא שלי לימד אותי. ואני מגלה שהרבה מאוד שהולכים לקנות, מביאים לך נכסים בחול, לא היו בנכס. לא דרכו בו. עכשיו תגיד לי, אני מומחה, אתה יודע מה? אתה מוזמן לבדוק אותי על כתובות בחיפה. בסדר? מוזמן לבדוק אותי על כתובות. קניתי עכשיו ללקוח, לפני חודש קניתי ללקוח דירה בבניין שאני קניתי שם 6 דירות. אני מכיר את הבניין על בוריו. ושקרא לי המתווך ואמר לי, צחי, בשביל מה אתה רוצה לבוא לבניין? הרי אתה מכיר את הבניין. אמרתי לו, אבי, לא אקנה אם לא אעמוד בתוך הדירה. אני לא אציע את זה ללקוח שלי. במקרה הכי גרוע, או אני אגיד ללקוח, תקשיב, בוא איתי, אני מכיר את הבניין, קניתי שם דירות, תבוא איתי, אבל תדע לך שיכול שאני אכנס לדירה, אולי יש שם רטיבויות. אולי יש שם איזה אסונות, אולי יש שם איזה משהו שהוא לא ראוי. בן אדם חייב לעמוד, וצריך לראות מי הלקוחות מסביב, ולראות את הכל.
להרגיש, להרגיש. אתה לא פותח חנות ירקות באמצע, או לא יודע.
אתה יודע מה, אני חייב לספר לך משהו. הציעו לנו פעם, לימדתי פעם באיזה מכללה, לא נגיד את השם שלה, היא סגרה. הציעו לנו, באו להציע להיכנס, לגייס משקיעים לאיזה קרקע באחד היישובים. ואנחנו ישבנו והתגלגלנו שם בשיחה והכל, ואני באיזשהו שלב הייתי, אותי הם שכרו כיועץ לעניין, בגלל שזה לא הייתה המכללה שלי. והם סיפרו סיפורים, 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 ואז באיזשהו שלב הייתי חייב לנסוע. אבל אתה יודע, הסקרנות שלי לא נתנה לי, ואני צריך לנסוע לירושלים, אבל מזל, בעיקוף קטן הייתי יכול להגיע לאותו מקום. היה לי אז ג'יפ, צ'יק, נסעתי, זה שטח, אתה יודע, זה קרקע חקלאית, נסעתי למקום, נעמדתי, אז עוד היה לי חוש ריח, היום כבר אין לי לצערי. אני פותח את הדלת, אני סוגר את הדלת.
מכון תיאור שפחים.
יפה. שמעת את זה כבר?
לא, אני מכיר, אני מכיר, אחר כך אני אספר לך, כשנרד בסיום.
בקיצור, אני מצלצל, הם ישבו עדיין, אני אומר להם, תקשיבו, יש פה, לא, בריכות חמצון. יש שם. אומרים לי, מה אתה דואג? מה אתה דואג? זה כבר באישורים במשרד להגנת הסביבה, זה כבר מוציאים את זה. רק מה הם לא ידעו? אשתי אז הייתה עם גדעון עזרא. גדעון עזרא היה שר להגנת הסביבה. הייתה ראש מטה שלו. אשתי הייתה עם גדעון עזרא 26 שנים. הרמתי לה טלפון. אמרתי לה, רחלי, תבדקי לי, זה מידע גלוי. המקום הזה יוצא? היא אומרת לי, אפילו אין בקשה. בקיצור, צריכים להראות. אתה מבין, לא הייתי דורך בשטח, לא הייתי יודע.
יש הרבה אנשים שצריכים לתלות אותם על עץ בכל הנושא של קרקעות חקלאיות למיניהם למחירה.
זה לא ניכנס.
לא נפתח, ניתן לבית הדין לעשות את זה. אבל כן, צריכים, אני חושב שצריכים, אתה חי בדירה, אתה רוצה לקנות דירה, תרגיש את הרחוב, תרגיש מהדיירים שלך, יש כאן...
אתה זרקת גם חנות, אז צריך להבין עוד יותר שבתחום הקמעונאות, אם אתה לא מבין תנועה, אם אתה לא מבין מי האוכלוסייה שמגיעה, אתה...
כן, תמיד אני זוכר את ירון, שהיה בעלים של צליל, שפתח את רשת צליל לפני 30 ומשהו שנה. האחות שלו, סמדר, אני הכרתי איתם. הוא היה מסתובב, יושב אצל הירקן, מבין מי האוכלוסייה שלו, האם הוא פותח כאן חנות, כן, כן, לא, לא, ואיזה גודל של חנות. עושה את הסקר שוק ברגליים, לא כמו שנכנסה מזמנו, רשת אחרת שעבדתי בה, אוקיי, פה, 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 ופה פותחים חנויות.
אתה יודע, זה כמו שאני למדתי על, נקרא לזה, תודה לאלו, אתה יכול, הרי, אתה רוצה עכשיו, נגיד, להסתכל על בניין בחיפה. לא מכיר מספיק טוב, אז אני בכוונה נותן את הדוגמה. אז אתה לוקח מפת גוגל, ולוקח גוגל סטריט ויו, ואתה רואה את הבניין, ואתה מסתכל מאיזה שנה הבניין, אתה אומר, אוקיי, 2015, נכנס ל-GIS, מסתכל מה אתה בא, מה יש, הכל טוב ויפה. נכנס לתיק בניין, מוריד את היתר המקורי, או את היתר האחרון שיש, רואה איך נראה חדר המדרגות, איך נראה זה, אתה אומר, וואלה, יש פה פתרון נהדר. מגיע לשטח, אין קשר.
וזה לא קורה בחיפה.
לא, אני לא, בכוון, לא רציתי לתת את הדוגמאות שאני נופל בהם.
אתה יודע כמה פעמים.
אבל אתה תסתכל על הטלפון שלי, אין מקרה של בניין שאני מכיר אותו, אני ואתה מכירים אותו, בסדר? שאני לא אכנס ואני אעשה וידאו מסביב.
מה זאת אומרת?
חדר המדרגות, ואני אצלם, ואני אביא את המפה, ואני אראה מה, את היתר, את הגרמושקה, ומה מתאים, ומה לא מתאים. ואיפה יש חריגות, ואיפה יש חריגות. בכלל, לפני שאני הולך לדבר עם
האדכה. אבל זה כי אתה חי את הדבר הזה.
אבל זה לא הבעיה, תדע לך, לפתור את החריגות ואת הדברים. לפני זה, לך תראה אם בכלל מקום ראוי.
לא, זה ברור.
אתה יודע, עושים לך בכל מיני מקומות, היה שם איזה מישהו שנתקע עם בניין באיזה פינה באדר בחיפה, בחלק מאוד קשה שלה, אז הוא שיפץ את הבניין מסביב ושיווק אותו, ואתה יודע, זה היה נראה, היית רואה את התמונות, היית אומר, וואו, את זה אני קונה, ואיך זה כל כך זול. רבק.
אמרתי לך
מה... תראה איפה זה.
אחי, אני ראיתי דירה בחיפה לפני שנה, אומר לי המתווך, יש כאן, אתה דירה מחולקת ל-4,000 שקלים מכל דירה, 8,000 שקל. אמרתי, מקסים, דירה בפינת, בלפור פינת, באיפה, נורדו.
רגע, נורדו זה עמיד רחוב?
כן, כן.
אז על זה גם אנחנו דיברנו.
אני הכנסנו.
וזה אני... מקום טוב, נורדו, זה שם ליד הטכניון הישן.
כן, שמע, אני ואשתי נכנסים פנימה, רואים דירה ראשונה, ברחנו, ברחנו. אני לא רוצה שיהיה...
לא, אבל כאן...
מה, איך שזה נראה, איך שהדברים נראים. אני חושב שאתה גם רוצה שהדיירים שלך גורו בצורה מכובדת. שזה גם כן חלק מהעסק הזה. ומוכרים לנו סיפורים, ובסוף אתה צריך להתמודד עם הדיירים האלה, ואיך שנראה הדירה, אז נכון, 8,000 שקל לעומת לא החצי זה, מיליון שזה עולה, זה אחלה צורה.
אין לנו זמן, אבל אתה יודע... אני, קרא לי פעם מישהו, אחד שהיה תלמיד שלי, קרא לי, הוא... ביקש סליחה, מישהו בגילי, שהוא הלך עם איזה מלווה משקיעים אחר, והוא קנה לו דירה ליד מכללה. ליד מכללה, והם שכנעו אותו ששם גרות הבנות של המכללה, והוא קנה דירה אחורית ושחורה, ודירה בקומה רביעית, וחילקו אותה, ובכלל שם צריך למשפחות. תעשה חקר שוק.
צחי, וואו, לא יצאנו להפסקת שיר, אנחנו חייבים להמשיך את השיחה הזאת מתישהו.
מתי שתגיד, אני בא עוד פעם.
עוד שלושה שבועות, אני חושב, לפני זה נדבר. תודה רבה לך, צחי.
תודה שהזמנתם אותי.
גוגל, צחי קוונטינסקי.
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 הכי קל לכתוב, נדלן בקלות ומוציאים אותי.
מוציאים אותך, תודה רבה שהגעת.
תודה שהערכתם אותי.
תודה דרור. אחרינו מי בסול עם שוקי. המשך יום טוב, בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. תודה רבה.
המדרגות גבוהות, לחישות שקטות.